כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום חמישי, חף ב' בתמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף נ"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם סימן טוב, עם סימן יפה. למדנו לעיל בדף נ"ה עמוד א', הרואה ת' בחלומו, סימן יפה הוא לו. כך נאמר אצלנו בסוגיה, כי מי שרואה בחלומו את האות ת', סימן יפה הוא לו. ורבות העריכו המפרשים לבאר, מדוע חלום על התיבה ת' דווקא מהווה סימן יפה לחולם עליה. והגאון רבי יוסף חיים מביא על כך פירוש מעניין. הגמטריה של האות ת' היא הספרה 9. הספרה הזו מסמלת חוזק ועמידות שלא תימות לעולם. וכל כך למה? כאשר נכפיל את הספרה 9, הרי לפנינו הספרה 18. כמה הם 18 בגמטריה הקטנה? 9. גימטריה זאת תתקבל גם בספרה 36, שהיא תוצאה של השלשת המספר 9, וגם בספרה 72 ובספרה 144. ככל שנכפול את התוצאה, תמיד נקבל גימטריה שמספרה הוא 9. נמצא שזה המספר לא ימות, ולכן הוא מסמל סימן טוב. והדברים של רבי יוסף חיים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. בשמחה! ובסימן יפה וטוב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נ"ז ממסכת בבא קמא. נשיף כעת על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה על דף נ"ז הייתה, כאיזה שומר נחשב שומר אבידה ומדוע? והתשובה היא, לרבא כשומר חינם משום שאין לו הנאה מכך, ולרבי יוסף כשומר שכר. ומה הנאה שלו? משום שנהנה שאם יבוא אני, כאשר עוסק בשמירת האבידה, פטור מלתת לו צדקה. ויש אומרים, משום שהתורה מחייבתו להיות שומר. שאלה שנייה, באיזו אבידה לדברי הכל צריך לשומרה שמירה מעולה כשומר שכר? התשובה, בבעלי חיים, משום שמלומדות לצאת. שאלה שלישית, מה דין שומר שכר בגניבה באונס? התשובה, כפי שאומרים התוספות ומוכיחים, מכך שהעמידה הגמרה בליסטי מזוין ולא בגניבה באונס, משמע שבגניבה באונס, שומר שכר חייב. שאלה רביעית, מה הסברה של ליסטי מזוין נחשב גנב? התשובה, שלמרות שהוא גוזל מאנשים בחוזקה ובפרסיה, מכל מקום הוא מתחבא משאר בני אדם, וגזלן אינו אלא מי שאינו מסתתר כלל מבני אדם. שאלה חמישית, מניין ששואל חייב בגניבה ואבידה? התשובה, קל וחומר משומר שכר שפטור באונסין וחייב בגניבה ואבידה. שאלה אחרונה, כאיזה שומר נחשב סוחר? התשובה, לרבי מאיר כשומר חינם, ולרבי יהודה כשומר שכר, ולרבא בר רבוע שיטותיהם של רבי מאיר ורב יהודה הפוכות. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, שישמשו לנו בסייעת הדשמיא כלי לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדף נ"ז ממסכת בבא קמא, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חף ב' בחודש תמוז תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף נ"ח ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נ"ז עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף. בנקודותיים מן המילים נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נפלה בהמה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית ולא מה שהזיקה. ומדובר פה שהיא נפלה לגינה שאינה יכולה לרדת בעצמה, כי אם היא יכולה לרדת בעצמה, אפילו נפלה, התחייב לשלם מה שהזיקה, כיוון שתחילתו בפשיעה לעניין ירידה, וסופו באונס לעניין נפילה. כך התוספות בדיבור המתחיל נפלה. אבל הרשב"א כותב שאין זה נחשב תחילתה בפשיעה, משום שהאם נאמר שאינו רשאי להעביר צונו ברשות הרבים, אלא אם יוחזנה בזנבה? פרשת הגמרא, במה הייתה הנעתה בנפילה לגינה? אמר רב, מה שאמרה המשנה שנהנתה, מדובר בשנחבטה בנפילה הזו. דהיינו שהיא נפלה על התבועה ורמסה אותה ונתקלקלה. היא נהנתה מהתבועה לפי שעל ידיה של התבועה לא לקטה מהקרקע, לא נחבטה מהקרקע, אבל כן משלמת כפי הנעתה ולא כפי הזקה, כיוון שנפילה הייתה באונס. שואלת הגמרא, האם יש לדייק מדברה ולומר שמה שאמרה המשנה שמשלמת מה שנהנתה זהו רק בנחבטה, אבל אם נפלה לגינה ואכלה מתבועתה וזו הייתה הנעתה, שאפילו מה שנהנית אינו משלמת? אם כן, לימה נאמר שרב שאמר זאת לטעמי הולך לשיטתו בזה. דאמר רב, אם הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות ואכלה את הפירות בהמתו של בעל הבית והוסקה בהם, פטור המכניס. מדוע? שיהיה לה שלא תאכל. וכאן גם כן טוען בעל הבהמה שעל מה שנפלה אין לטובעו לפי שנפלה באונס, ומה שאכלה אחר כך גם כן לא ישלם, שיהיה לה שלא תאכל. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה לחלק בין הדברים, אך יאשת, האם ניתן לדמות ביניהם? אי מורדה אמר רבה אתם, כל מה שאמר רבה שם שהיה לה שלא תאכל, זהו רק איכה דיזקה אי, איכן שניזוקה בהמה, דמצי אמר לי מרא דפיירא לא משלמנה, שיכול לומר בעל הפירות לבעל הבהמה שאינו חפץ לשלם על מה שניזוקה, זאת לפי שהיה לה שלא תאכל. אבל האזוקה אי אחרינה דפטירא לשלום מי אמר? אבל לפותרה לשלם על מה שהזיקה לאחרים, האם גם זאת אמר רב? ממילא זה לא כלול בדבריו של רב שם, ואין לומר כן. וערת הגמרא את דברי רב, אלא רב לא מבעיה כאמר. רב אמר את דבריו בדרך של אין צריך לומר, דהיינו, לא מבעיה אין צריך לומר שהיא מחלה מתבועת הגינה דמשלמת מה שנהנית באכילתה זו, אף שלא פשע בשמירתה כלל שרי סוף סוף נהנית. אבל אם נפלה ונחבטה ונהנתה רק במה שהגנה עליה התבועה שלא תחבל, אימא בזה הייתי אומר שבעל השדה כמבריח הרי מנכסי חברו, שאין בעל הנכסים צריך לשלם לאותו אדם שאבריחו, כיוון שהוא עשה מצווה, וגם כאן הצילה התבועה את הבהמה ומנעה ממנה נזק. ומה שנהנית נמי לא משלם, גם כן לא תשלם. כמה שמלן משמיעינו רב שגם במקרה זה עליו לשלם את הנעת הבהמה. והוא שיעור כמה היה משלם עבור זה שטיפול בהמתו על תבועה ולא על הקרקע. ואם אכלה משלם דמי סעורים בזול, כמו שלמדנו באל בדף יוטט עמוד ב'. שואלת הגמרא, ואם האחינמי, מדוע לא נאמר שאכן כך הוא הדין, שבעל התבועה נחשב כמבריח הרי מנכסי חברו, ולא ישלם דבר? משיבה הגמרא, חלוקים המקרים ביניהם. מבריח הרי מנכסי חברו, מדעתו הוא שעשה כן, ועל כן אין לו לקבל על כך שכר. היי, זה שהופסדה תבועתו כאשר נפלה בהמה עליה, לאו מדעתו היה הדבר, ועל כן יקבל על זה שכר. הנה מחילוק נוסף, מבריח הרי מנכסי חברו לית לפסידה, לא ניזוק בהברכה הזו, ועל כן לא יקבל שכר. אילו היי, זה שנפלה בהמה על תבועתו, אית לפסידה יש לו הפסד בכך שנתמעכה התבועה ונרמסה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל אינמי, שאין כאן מחלוקת, וכדי לחייב על הצלה יש צורך בשני התנאים, שיהיה בעל כורחו ושיהיה לו הפסד. ולכן מי שפרה חובו של חברו נחשב מבריח הרי, ואין הלווה חייב לשלם לו. כאמור במסכת נדרים דף למד ג' עמוד א', לפי שאף שיש לו הפסד, מכל מקום מדעתו עשה. עוד כותבים התוספות שבמקום שהצילו מנזק ברור ומוכח, מקבל את שכרו ואין צורך בשני התנאים. מה שפטור בפורי החובו של חברו, זהו משום שאין הפסדו ברור. כפי שכותבים בתלמוד הירושלמי, שייתכן שהיה מוכל לו על חובו, או מטעם שאין נחשב להפסד לפי שמשלם מה שחייב לו. ומה שבנפלה לגינה הוא צריכו לומר שאין זה מדעתו ושיש לבעל התבועה הפסד, זהו משום שגם כאן לא הייתה ניזוקת בדמיה, והייתה רק נחבלת בלבד, אלא שבעל הבהמה נוח לו שלא תנזק. מבררת הגמרא, מהי נפילת אונס שאינו חייב בה אלא להנעתה? איך נפל, באיזה אופן נפל לגינה? מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. הפקעה נאמר מדובר שהוחלקה בהמה במימי רגליה כאשר הייתה מהלכת ברשות הרבים, שזהו אונס שאין לה על אותו על הדעת להישמר ממנו. רב אמר מדובר שדחפתה חברתה. ומבררת הגמרא את המחלוקת. מאן דאמר רבא שאמר שמדובר שדחפתה חברתה, כל שכן שהוחלקה במימי רגליה? נחשב לדעתו אונס ופטור בעל הבהמה על הנפילה הזו. מאן דאמר רב כהנא שאמר שמדובר שהוחלקה בממי רגליה, משום שלדעתו רק זה נחשב אונס. אבל אם דחפתה חברתה, פשעה ומשלם את כל מה שהזיקה ולא רק מה שנהנתה בנפילה, באכילה או בחוותה. והטעם לדבר דאמר לאומר בעל התבועה לבעל הבהמות, היא באה אלך אבורי אחד אחדה. היה לך להעבירן אחת אחת בכדי שלא יערה הדבר שתדחוף אחת את חברתה ותיפול ותזיק. ובמסכת בבא מציע דף צדיק ג' עמוד ב' חייב רב פאפה רואה שלא העביר את בהמותיו אחת אחת ונפלה אחת למים מדחיפת חברתה. כותב הראש בשם התוספות שרק מפני שהוא שומר שכר חייבו, אבל אין זה פשיעה כדעת רבה כאן. מחלוקת נוספת אודות גדרי הפטור בנפילה הזו מתשלומי ההזק. אמר רב כהנא לא שנו שפטורה מלשלם את מה שאכלה בנפילתה, אלא על מה שאכלה באותה ארוגה מיד, שכיוון שנפלה וראתה תבועה תחתיה לא יכלה לעצור בעצמה שלא לאוכלה ואנוסי. אבל אם היא הלכה מארוגה לארוגה ואכלה מארוגה אחרת, משלמת בארוגה השנייה כל מה שהזיקה. ומדובר שיכולו לטרוח ולהוציאה משם, שאם לא כן אנוסו בארוגה זו כבראשונה. אילו רב יוחנן אמר אפילו הלכה מארוגה לארוגה ואפילו כל היום כולו היא מהלכת בגינה ואוכלת פטורה, עד שתייצא ותחזור לדעת הבעלים. ומבאר הראש שכל השדה נחשבת כאותה ארוגה, והתורה לא חייבה על אותה ארוגה כפי שביאר הראש לאל. ואירת הגמרא אמר רב פאפה לא תאימה אל תאמר שהכוונה היא עד שתייצא לדעת הבעלים שידעו שיצא מהגינה ותחזור לדעת הבעלים שלא נעל בפניה כראוי, אלא כיוון שיצאה לדעת הבעלים מהגינה אף על פי שחזרה שלא לדעת הבעלים שנעל בפניה כראוי ויצאה, חייב. מה היא טעמה מפני מה הוא חייב אפילו שמר כראוי? ואמר לי אומר בעל התבועה כיוון דיילפה למדה הבהמה לאכול שם, כל אימת דמשתמת לאטם ראתה. כל זמן שהיא יכולה להשתמת לשם היא רצה והולכת. והיה לך לשומרה שמירה מעולה. אילו הרשב"א מפרש שמדובר שהעבירה בעליה דרך אותו מקום ונפלה. הנפילה הזו נחשבת קרובה לפשיעה עד שינול בפניה כראוי. אומרת הגמרא שנינו במשנה ירדה הבהמה כדרכה שלא נפלה, והזיקה באכילת ארוגה בשדה משלמת מה שהזיקה. מביאה הגמרא ספק אודות דרך ההזק. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, ירדה הבהמה כדרכה לשדה וילדה שם, והזיקה את הגדל שם במי לידה שיצאו ממנה, ומדובר שהיא תנפה בהם פירות. מהו? שהתחייב בעליה בנזקיה. הליפה דמנדה אמר לפי הסובר שכל נזק שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, לא תיבה אלך. אין לך להסתפק וודאי הוא חייב בנזקיה, שהרי תחילתו בפשיעה, שהיה לו לשומרה שלא תרד ותאכל, וסופו באונס שלא היה יודע שתלט שם. אם כן גם באופן הזה הוא יהיה חייב. כי תיבה אלך מה שיש לך להסתפק, זה הליבה דמנדה אמר לפי הסובר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. ומצד זה יש לפותרו כאן. מה יהיה הדין בזה? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שכיוון שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, או דילמה או שמה נאמר, אך כאן שונה הדבר ויש לחייבו. למה? כי כולה בפשיעה הוא. דקייבן דקחזי דקרייבה ללמילד, איבה אלי, לנטורי ולהסתמורי בגבה. כיוון שהוא רואה שהיא קרובה ללדת, היה לו לשומרה ולהיזהר בשמה תזיק בלידתה. והוא פשע בכך שלא שמה רע. מסיקה הגמרא ואומרת תיקו. יעמוד הספק כמות שהוא, כי הספק לא הוכרע, ותשבי את הרץ קושיות ואיבאיות. למדנו במשנה כיצד משלם את מה שהזיקה, אם אכלה ארוגה בשדה, שמין בית צאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, דהיינו שאין שמין רק את הארוגה שאכלה כמה נפסדה בדמיה, כי אז ישלם סכום רב, אלא שמים שטח בית צאה שבו הארוגה, בכמה ירד ערכו בגלל נזק הארוגה, ובאופן זה הוא משלם פחות, מאחר שבקניית בית צאה, אין ערכה נפחת הרבה אם חסרה בה רק ארוגה אחת. ואילו התוספות בדיבור המתחיל שמין מפרשים שמדובר כאן שאכלה בית צאה, דהיינו שאה פירות, וזה נקרא בית צאה לפי שהוא מחובר לקרקע, אבל לא הכוונה שאכלה בית צאה במשמעותו הרגילה, דהיינו גודל של שאה זרע שהוא שטח של 50 אמה על 50 אמה, כי איך היא תוכל לאכול כמות גדולה שכזו? ושמין כמה יפה השדה בלעדי אותה שאה וכמה יפה יחד איתה. ותוספות משתיים בפירושם מדברי רבי שמעון בהמשך המשנה, שאמר ששמים פירות שאכלה עם שאה, שאה עם שעתיים, שעתיים. הרי שמדובר שהשאה היא כמות האכילה, ונמצא שלא נאמר כלל במשנה, ששמים ערוגה בבית שאה, אלא בשדה סתם ולא נתבהר גודל השדה. ובכך דנה הגמרא. זהו כאמור הסברו של התוספות. מביאה עכשיו הגמרא את מקור הדין. מנה הנמילים, איכן אנו לומדים שכך היא השומה? אמר רב מתנה, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד', לגבי נזק של אכילת בהמה בשדה וביער בשדה אחר. מה שכתבה התורה בשדה אחר מלמד ששמין את הנזק על גב, אגב, שדה אחר. וכמו שהתבאר, ואין מחשבים את הנזק לפי נזקה של אותה ארוגה שאכלתה לבדה. שואל החזון איש, הלא כל כלי ובהמה שניזוקים שמים בכמה פחת ערכם באופן כללי, למה הוא צריכו כאן לימוד מן הפסוק? והער החזון איש שכלי ובהמה שווים הוא בשלמותם. ולכן פשוט שיש לה שום פחת ערכם לאים אחר. אבל כאשר הבהמה אכלה תבועה בשדה שכל פרי וגרעין הוא לעצמו, הסברה הייתה נותנת שישומו כמות שהוא. לכך הוא צריך הפסוק לבאר שאין זה כך אלא שמים את הנזק אגב השדה כולו. מבררת הגמרא את ההכרח מהפסוק לדרשה הזו. שואלת הגמרא, האי וביאר בשדה אחר? הפסוק הוא ביאר בשדה אחר מבא אלה, הוא נדרש הרי להפוקי למעט בהמה שהזיקה באכילתה בנזק שן, או אגב הילוכה, נזק רגל ברשות הרבים שפטורה. ואיך ניתן ללמוד מהפסוק גם את זה ששמים את הנזק אגב שדה אחר? מיישבת הגמרא, אם כן שלא בא הפסוק ללמד אלא לפתור נזקים אילו ברשות הרבים? לכתוב רחמנה שתכתוב התורה וביאר בשדה אחר אינמי, או שתכתוב וביאר שדה אחר. מהי, למה כתבה התורה וביאר בשדה אחר? ובעצם יש כאן שני שינויים. א', שכתוב בשדה ולא שדה, וגם כתוב אחר ולא חברו. הרי זה בא ללמד ששמים את הנזק על גב שדה אחר. שואלת הגמרא, ואם הכול אלה אחי יודעת, ושמה נאמר שכל הפסוק וביאר בשדה אחר בא ללמד רק זאת, ולא את הדין לפתור נזקים אילו ברשות הרבים? ואם כן נשאלת השאלה, להוציא ולפתור נזקים אילו להפוקי ברשות הרבים מנהלן, מאיכן אנו למדים זאת? מיישבת הגמרא, אם כן שלא בא כתוב אלא ללמד שהשומה אגב שדה אחר? לכתב רחמנה שהתורה תכתוב את הפסוק הזה גבי אצל דין התשלומים להלן, בפסוק כנאמר מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, וכך תאמר התורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם בשדה אחר, שישלם מהטוב בנכסיו עבור הנזק לפי ערכו לעומת שדה אחר. למה לדקת ורחמנה, למה כתבה התורה את הדין הזה של השומה גבי מה שאמרה וביאר שעוסק בתיאור הנזק עצמו? שמה מינה תארתה, יש ללמוד מהפסוק הזה שני דינים. האחד, שפטור ברשות הרבים ולכן נכתב שדה אחר כאן ולא לקמן בתוך עניין התשלומים. הלימוד השני, שהשומה נעשית אגב שדה אחר ולכך נאמר בשדה אחר ולא בשדה חברו או שדה אחר. דנה הגמרא, כיצד היא השומה הזו? מבררת הגמרא, איך היא שמינן, כיצד שמים את אותה ביצעה שבמשנה שבה מחשבים את נזק הארוגה? מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. אמר רבי יוסי בר רב חנינה, שמים את בית השאה לפי ערכו כשהוא בשישין שאין, שאם ישומו בית שאה לעצמו יפסיד המזיק, משום שבית שאה הוא שטח מועט ואינו מצוי להימחר, ולעניים שאין ידם משגת לקרקע גדולה, הוא נמכר ביותר מערכו, ולכן אין לחשב כן. אלא יש לחשב מחיר קרקע גדולה של 60 סאים, ולחלק את מחירה ל-60 כדי לדעת את המחיר של הסאה, ושוב יש לחשב כמה יורד מן המחיר הזה בנזק הארוגה. ואין לחשב מלכתחילה את ערך הארוגה ב-60 סאים, משום שאז לא ישלם המזיק כלום, שאין ערכם יורד מפני הארוגה הזו, ולכן מחשבים בסאה, אלא שאת ערך הסאה מחשבים לפי כמות של 60 סאים. רבי ינאי אמר, מחשבים תרכב, זה חצי סאה, ב-60 תרכבים, דהיינו ב-30 סאים, שאין משארים ב-60 סאים שהיא שדה גדולה מדי, מכדי שיקנה אותה אדם בינוני וקטנה מדי, בשביל מי שמשופע בנכסים. ולכן אין קונים מצויים לה וערכה נמוך. אם יחשבו בה יפסיד הניזק. אלא מחשבים סאה ב-30 סאים שזהו גודל של שדה לאדם בינוני. הלוכיסקי אמר, מחשבים כלח שאכלה, דהיינו את הארוגה, ב-60 כלחים כמותו, כמה ערך הנזק בשטח הגדול ממנו פי 60. ואילו התוספות, בדיבור המתחיל שמין מפרשים, שבמשנה מדובר שאכלה שאה, שמין אותה אגב השדה. והגמרא מבארת מה גודלה של השדה, אם לפי חישוב של שאה ב-60 שאים, או שתרכב ב-60 תרכבים, או שלעולם מחשבים 60 כנגד הנזק. והרשב"א כותב פירוש אחר, שאם אכלה שאה שהוא דבר גדול שמים ב-60 שלא להכחיש את המזיק, ואילו אכלה פחות מכאן, שמים רק אגב הארוגה והשדה ולא ב-60. וכן לרבי ינאי בתרכה ולחזקיה אפילו כלח שמים ב-60. מה שנזכר במשנה שאה, לאו דווקא הוא. מקשה הגמרא מברייתא, מי טבעי שנינו בברייתא, אכלה קו או קביים, אין אומרים תשלם דמיהן לפי ערך של קו או קביים בשוק, אלא רואים אותה את הארוגה כאילו היא ארוגה קטנה, ומשארים אותה. מה אליו? האם אין הכוונה שמשארים אותה בפני עצמה, ולא אגב כמות גדולה יותר? וקשה על כל הדעות האמורות ששמים ב-60, דוחה הגמרא ואומרת לא, הכוונה שמשארים אותה ב-60 כאחת מהדעות שנזכרו ב-60 סעים או ב-60 תרכבים או ב-60 כלחים. מביאה הגמרא ברייתא מפרטת דינים נוספים בשומה הזו. תנו רבנן שענו חכמים בברייתא אם אכלה קו או בית קור, אין שמים את שווי הקו שאכלה, מפני שבכך הוא משביחו גורם לו להרוויח, ולא שמים את שווי בית הקור שאכלה, מפני שפוגמו גורם לו להפסיד. מבררת הגמרא מה היא כאמר, מה כוונת הברייתא? אמר אף פאפה אחי כאמר, כך כוונתה של הברייתא. אין שמים קו שאכלה מה שוויו בתוך כמות של 60 קבים, שאין מחשבים כמה ערך 60 קבים, וישלם 1 חלקי 60 ממנו, מפני שמשביח, מזיק. מרוויח המזיק שמשלם רק מעט. למה? כי כמות של 60 קבים אינה נמכרת, היא גדולה מדי בשביל עני, ומועטת מדי בשביל אדם בינוני, וכל שכן אדם עשיר. ועל כן מחירה נמוך וחישוב הנזק יהיה מועט. ועוד, שאין חיסרון של קו ניכר בכמות של 60 קבים, אלא שמים קו בסעה, וסעה ב-60 סעים, וככה הוא ישלם. וכן לא שמים קור שאכלה מה שוויו ב-60 קורין, מפני שפוגם מפסיד המזיק שמשלם הרבה. שאדם שמשופע בנכסים ורוצה קרקע גדולה של 60 קור, מוכן לשלם עליה יותר מערכה, ועל כן, מחיר הקור יהיה יקר יותר. ועוד, שחיסרון של קור בשטח של 60 קורים הוא ניכר מאוד, ועל כן באופן שאכלה קור שמים כל סעה ממה שאכלה ב-60 סעים, וכך הוא ישלם. מה תקיף לה רבונה בר מנוח? היי, מה שנאמר בברייתא ולא בית קור, לא היה לברייתא לומר כך, אלא ולא קור מבעלי. כך הייתה צריכה לומר הברייתא, כפי שאמרה מתחילה, אין שמים קו, היא לא אמרה לא שמים בית קו. מכוח הקושייה הזו, אלא אמר רבונה בר מנוח משמי, בשמו של רבדה בריידר אביקה, אחי קטני, כך כוונת הברייתא, אין שמין קו שאכלה בפני עצמו כמה שוויו בשוק, מפני שמשביח ניזק, מרוויח הניזק ומפסיד המזיק, שערכו רב מאילו נישום, אגב, שטח גדול יותר. וגם לא שמים קו זה בשטח גדול של בית קור, כמה שוויו מתוך בית קור, מפני שפוגם מפסיד הניזק ומרוויח המזיק, שערכו אינו כלום, שאין קרחת של קו ניכרת בשטח גדול כזה, אלא איך שמים, שמים ב-60. ולכל מן דאמר כשיטתו, ב-60 סעים או 60 תרכבים. מביאה הגמרא מעשה מעניין זה של שומה אגב שדה אחר. ההוא גברא מעשה היה באותו אדם דקץ קשבא מחברי, קצץ דקל של חברו. עתה לקמי דריש גלותה בא ניזק לפני ריש גלותה, ראש הגולה ממונה על היהודים, אמר לי, אומר לו ריש גלותה, לדידי חזי לי, אני ראיתי את אותו דקל, ותלתה טלתה בקינה אבי קיימה. היו שם 3 דקלים יחדיו, ואב הוא שב ובשוויים היה 100 זוזי. 100 זוז, על כן מאחר שאזקת דקל אחד, זיל אב לילך ותן לו תלתין ותלתה וטילתה, 33 זוזים ושליש, שלא הקלה התורה על המזיק אלא בנזקי בהמה שאינה ברדת, ולא בנזקי גופו. אילו הראש כותב שאילן דינו כפירות גמורים. אמר אותו מזיק גבי ריש גלותה דדיין דינה דפרסה, למה לי? מה לי ללכת אצל ריש גלותה אדן דינם של פרסים שאינו דין תורה? עתה לקמי בא לפניו. די רב נחמן, לפני רב נחמן, אמר לי, אומר לו רב נחמן שישום את שווי הדקל מה ערכו כשהוא ב-60 תקלים, וכך ישלם. אמר לרבה לרב נחמן, אם אמרו בנזקי ממונו, דהיינו כשממונו הזיק כגון באמתו, שמקהילים ושמים את נזקו ב-60, האם יש להוכיח מזה שיאמרו כן גם בנזקי גופו, דהיינו כשהזיק בעצמו בידיו שישום את נזקו ב-60? מניין לך שגם בזה מקהילים כך? אמר לאביי לרבה, בנזקי גופו שאמרת ששמה בהם אין מקהילים לשום ב-60, מהי דעתך, מכאן למדת הזאת? דתניה, שנינו בברייתא, המבקיר כרמו של חברו, המשחית ומחלה כרמו של חברו כשפירותיו עדיין בסמדר ואינם גמורים כמה ישלם, רואין אותו את מה שהזיק כמה הייתה יפה, כמה הייתה שווה קודם לכן לפני שהזיק, וכמה יפה עכשיו לאחר מכאן, לאחר שהזיק. עד כאן דברי הברייתא. ואילו שמים את נזקו ב-60, לא קטני, לא נאמר בברייתא. ומזה רצית ללמוד שאין שם כולה כזו. זאת כיוון שהזיק בידיים ממש ורק בנזקי ממונו הקלה התורה כך? אם רצית כך לומר, קשה, אתו גבי בהמתו נמי מי לא תניה כי היי גבנה? האם לא שנינו גם לגבי בהמה ברייתא שמדברת באופן זה שבהמה הזיקה, ולא נאמר בה ששמים ב-60? דתניה, שנינו בברייתא, בהמה שקטמה, חתכה וקילתה, נטייה עץ צעיר, רבי יוסי אומר, גוזרי גזירות, מטילי כנסות שבירושלים, והם אדמון וחנן בן אבי שלום, כפי שלמדנו עליהם במסכת כתובות רב קופדל את עמוד ב', אומרים, אם היא זיקה נטייה בת שנתה, משלם שתי כסף, ואם היא בת שתי שנים, משלם ארבעה כסף. ואלו שיעורי מינימום, דהיינו שפחות מזה אינו משלם. ואם לפי חישוב של 60 עולה ערך הנטייה לסכום הזה, ודאי שעליו להוסיף ולשלם. אם היא אכלה חזיז, שחת, דהיינו שעדיין לא צמחה דיה, רבי יוסי הגלילי אומר נידון ונחשב הנזק במשויר שבו. לפי מה שיהיה ערך מה שנשאר בערוגה בימי הקציר, ישארו כמה הפסידו שהיה יכול להוסיף ולגדול. וחכמים אומרים רואים אותה כמה הייתה יפה ושווה הקרקע עם השחת, וכמה יפה ושווה עכשיו ללא השחת, ומה שנתמעטו דמיה משלם. ואם אכלה ענבים כשהם סמדר, דקים בתחילת גידולה מיד לאחר שפרחו, רבי יהושע אומר רואים ומדמים אותם כאילו הם ענבים גדולות שעומדות להיבצר, ומכל מקום שמים אותם אגב השדה, וכפי ערך ענבים גדולים ככה ישלם. דהיינו שדנים מה היה שוויים אילו גדלו, בדומה לאמור לאל בחזיז שנידון במשויר שבו. וחכמים אומרים רואים כמה הייתה יפה הקרקע עם הענבים וכמה יפה עכשיו בלעדיהם, ומה שנתמעטו דמיה משלם. וחישוב זהו לכולה לטובת המזיק שמשלם פחות. שלא נאמר שחכמים באו להוסיף על דברי רבי יהושע שאמר שמשארים בענבים גמורים ולהוסיף ששמים אגב קרקע כמה הייתה יפה עם הענבים, אלא שמים כמו עכשיו כמה הייתה שווה וכמה היא שווה עכשיו. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון במה דברים אמורים ששמים את הנזק אגב הקרקע ומשלם לפי מה שנפחתה הקרקע בדמיה בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים, אשכולות הגפנים והתאנים הנראים בעת החנתה, אבל הם לא ניכרים שעדיין לא פרחו, אבל אם אכלה תאנים ביותם פגים או ענבים ביותם בוסר, והם בגודל פול הלבן ונחשבים כפירות גמורים, רואים ומדמים אותם את ענבי הבוסר כאילו הם ענבים העומדות להיבצר. וכן הרואים את הפגים כאילו הם תאנים גמורים ומחשבים את ההפסד לפי מחיר הענבים והתאנים הגמורים. ומכאן מוכיח אביי שאין לדייק שאם לא נאמר ששמים ב-60 שאין שמים כך. דקטן אימיית, על כל פנים נאמר בברייתא, והחכמים אומרים רואים אותם כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, ולא קטני ולא נאמר ששמים ב-60. וזאת למרות שמדובר על נזקי בהמתו שוודאי נשומים ב-60. אלא מה יתלך למימר, אלא מה תאמר, שאף שלא נאמר כן, הוא הדין ששמים ב-60. הכנה מכך גם בנזקי גופו, בהם מדובר בברייתא דלעיל, יש לומר שהם נשומים ב-60, אף שלא נזכר כך בברייתא. מביא עכשיו הבאי את הדעות הסוברות שמחשבים מה שאכלה במשויר שבו. אמר הבאי, רבי יוסי הגלילי ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד ושיטה אחת להם. רבי יוסי הגלילי אמר את הדאמרן, מה שהובא לאל משמו בברייתא המדברת אודות בהמה שאכלה נטייה, שלגבי אכילת חזיז, דהיינו שחת, אמר רבי יוסי הגלילי, שנידון החזיז במשויר שבו, שלפי מה שיהיה ערך מה שנשאר בערוגה בימי הקציר, ישערו כמה הפסידו בכך שהיה יכול להוסיף ולגדול. בדברי רבי ישמעאל מהם, לתניה שנינו בברייתא, המצויה לאל בדף וו עמוד ב' וכן במסכת גיטין, דף ממחה עמוד ב'. נאמר בתורה בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד' לגבי מי שהזיקה בהמתו ממון של אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, וכוונת הכתוב שישלם כפי מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא בא הכתוב ללמד את מה שאמר רבי ישמעאל, אלא בא ללמד שיש לגבות לניזקין את מה ששמו והטילו על המזיק לשלם מן הקרקע העידית שיש לו לפי אותו שווי, וקל וחומר להקדש שגובה מן העידית. ולאל בדף זין עמוד א' העמידה הגמרה הזאת באופן שנגח שורו את שורו של ההקדש, ולפי רבי שמעון בן מנסיה, שרבי עקיבא סובר כמותו, שמשלם להקדש נזק שלם, ובא רבי עקיבא לומר שמשלמו מן העידית. אם כן, בפשטות הכוונה בדברי רבי ישמעאל, שאמר שישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק, הכוונה, שישלם שווי של ארוגה שמינה, למרות שהפרה אכלה רק כחושה. שאלה הגמרא לאל בדף עמוד ב', מדוע ישלם יותר ממה שהזיק? ולא תאימה אל תאמר כפירושו של רבי דיבר אבין, דאמר רבי דיבר אבין, שרבי ישמעאל דיבר כגון שאכלה ארוגה בין הארוגות, ולא ידינן איננו יודעים, היא כחושה הווי, אם הייתה זו ארוגה כחושה, היא שמנה הווי, אם הייתה זו ארוגה שמנה. דאמר קום שלים, עמוד ושלם שווי של ארוגה שמנה, במי תבדעי כאשת, כפי שוויין של הארוגות השמנות בשדה עכשיו, וזו כוונת רבי ישמעאל באומרו, מיטב שדהו של ניזק כפי המיטב בארוגות האחרונות עכשיו. למה אי אפשר להסביר כך? דאחי לא אמרינן, אין לומר כך, כדברי רב אידיבר אבין. מה הייתה מה? מפני מה נדחים דבריו? משום שההלכה היא בספק ממון שהמוציא מחברו, דהיינו מי שבא לתבוע ממון מחברו, עליו חובת הראיה להוכיח כדבריו. ואם לא יוכיח, אין חברו מחויב לתת לו דבר, גם כאן. כיוון שאין לנו יודעים אם אכלה שמינה או אכלה כחושה, אין צורך שהמזיק ישלם כפי שוויה של הרוגה שמינה. ולא לזה כיוון רבי ישמעאל שישלם במיטב של עכשיו. אלא כוונת רבי ישמעאל שישלם במיטב דלקמי, במיטב שיגיע אחר כך, ומה הניעו, מהו המיטב הזה? כי איך דסליק, כפי מה שיעלה בארוגות בימות הקציר, שלפי זה אנחנו יודעים, כמה היה צריך לגדול כאן לולי אכלה זאת הפרה. את הסכום הזה הוא הפסיד לו, ועליו לשלמו. הרי שגם רבי ישמעאל סבר כי רבי יוסי הגלילי ששמים לפי המשויר שבו. ולמרות שבמסכת גיטין דף ממחת עמוד ב' סובר רבי שנחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אם במזיק או בדניזק שיימינן, כוונתו כאן לומר שעל כורחך שהם חולקים גם בדין הזה הם שמים במשויר שבו או לא. והוא הוכרח לומר כך, שאילו לא נחלקו אלא הם חולקים רק אם בדניזק או בדמזיק, לא היה אומר רבי עקיבא לא בא כתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית, שמשמע שחולק על רבי ישמעאל המחמיר, ואילו במחלוקת הזו רבי ישמעאל לא מחמיר כלל במה שהוא אומר בדניזק שיימינן, שהרי אין על המזיק לקנות קרקע כשל ניזק אלא לתת לו ממה שיש לו בלבד. מכאן מוכח שהם חולקים במחלוקת נוספת, והיא המחלוקת שלפנינו אם נידון במשויר שבו או לא. אלו הם דברי התוספות בדיבור המתחיל ומה הניעו. ממשיכה הגמרא לבאר עכשיו את הברייתא. אמר מר, אמר החכם, אכלה סמדר, רבי יהושע אומר, רואין אותן כאילו הן ענבים עומדות להיבצר. והחכמים אומרים, רואין כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, במה דברים אמורים ששמים את הנזק אגב הקרקע ומשלם לפי מה? שנפחתה הקרקע בדמיה, בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים, אשכולות הגפנים והתאנים קודם שפרחו. מדייקת הגמרא, דווקא אם אכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים שעדיין לא פרחו, בזה הדין הוא שמחשבים את הנזק כפי שוויים אגב הקרקע. אבל אם אכלה סמדר שהם הענבים מיד אחר שפרחו, בזה הדין שרואינו מחשבים אותן כאילו הם הענבים עומדות להיבצר. אם זה ההסבר, אי מסייפה. קשה מהסייפה, תראה מה כתוב בהמשך דבריו. נאמר, אבל אכלה פגים או בוסר, רואים אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר. ויש לדייק שדווקא באכלה פגים או בוסר שהם כפירות גמורים, הוא דרואין אותן. דווקא בהם מחשבים אותן כאילו הם ענבים עומדות להיבצר. אבל אם אכלה סמדר שהם הענבים מיד אחר שפרחו, הדין הוא שרואין אותן כמה היא השדה יפה עכשיו אחר שאכלתם, וכמה הייתה יפה קודם לכן וישלם את ההפרש. אם כך סותרים דבריו של רבי שמעון בדינו של הסמדר, האם דינו כלולבי גפנים או דינו כבוסר? ואין לומר שניתן לבוסר דין אמצעי שיהיה נידון כמשויר שבו, שממה שלא הזכיר סמדר אין סברה שייתן לו דין חדש כשיטה שלא הוזכרה בברייתא. בשיבה הגמרא אמר אבינה כרוך וטני, יש לתקן את הברייתא ולהוסיף סמדר בדבריה, וכך צריך לשנות בברייתא. באמת דברים אמורים בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים, אבל אכלה סמדר פגין או בוסר, רואין אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר. ועכשיו לא קשה כלום, כי דין סמדר כדין פגים ובוסר. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שלדעת רבי שמעון בן יהודה דין סמדר שרואים אותם כענבים העומדות להיבצר? רבי שמעון בן יהודה היינו רבי יהושע. רבי שמעון בן יהודה סובר בדיוק כמו רבי יהושע שאמר את הדין הזה בברייתא על הסמדר. ואילו בברייתא נראה שרבי שמעון בן יהודה חולק על רבי יהושע. מיישבת הגמרא, אף ששניהם סוברים שרואים אותם כענבים העומדות להיבצר, מכל מקום איקה בעיניו יש הבדל בין שני התנאים הללו לגבי כחש גופנה. מה שמכחישים ומחלישים הענבים את הגפן, שאם לא הייתה אוכלת את הענבים והיו נותרים על הגפן עד הבציר, אף שהיו גדלים וערכם היה רב יותר מאשר כשאכלתם, מכל מקום ערך הגפן היה יורד מפני שהענבים יונקים מלחלוחיתו. נחלקו רבי שמעון בן יהודה ורבי יהושע, האם מנקים מערך הענבים העומדות להיבצר את פחת הגפן שנמנע מהניזק על ידי האכילה הזו. ולא מסיימי, אין הדבר מבורר מי מהם סובר שמנקים ומי מהם סובר שאין מנקים. ולמרות שבדרך כלל נוקטים שהתן האחרון בא להוסיף על קודמו, גם כאן אולי נאמר כך שרבי שמעון בן יהודה בא להחמיר בתשלומים, בכל זאת אין הכרח לומר כאן זאת, כיוון שרבי שמעון בן יהודה בא אחרי דברי חכמים, ושמה לא בא אלא להוסיף על דבריהם שמשלם בענבים העומדים להיבצר ולא רק כשוויים עכשיו. והוא לא בא להוסיף על דברי רבי יהושע, ולעולם ייתכן שרבי יהושע סובר שמשלם גם את הכחש ואין מנקים, ואילו רבי שמעון מקל וסובר שכן מנקים. כך תוספות בדיבור המתחיל איקה בעיניו. אומרת הגמרא, אביי אמר, מסיימי ומסיימי, הדבר מבורר גם מבורר. מן תנא דחייש לקחש גופנה, מי הוא התנא הסובר שיש לחשב את פחת הגפן? רבי שמעון בן יהודה היא. וכפי שלמדנו מדבריו במקום אחר, דתניא, שנינו בברייתא, לגבי מי שאנס נערה, שמשלם לאביה קנס ובושת ופגם וכן צער, כמו כן עליו לסתה לאישה ואסור לו לשלחה כל ימיו, רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון בן מנסיה, האונס את הנערה אינו משלם לאנוסה את הצער על האונס, מפני שסופה להצטער תחת בעלה, ועכשיו כשבעליה מנע ממנה את הצער הזה ואין עליו לשלמו. אמרו לו, אינו דומה צערה של נבעלת ברצון לצערה של נבעלת באונס, ולכן עליו כן לשלם את הצער, משום שאם הייתה נבעלת ברצון, לא הייתה מצטערת. ולמדנו מכאן שדעתו של רבי שמעון בן יהודה היא, שבחישובי נזקים יש לנקות את מה שמנע מהניזק הפסד שהיה בא בעתיד לולי הנזק, ולכן יש לנקות מצער האונס את מה שמנע ממנה צער של אחר כך. אותו דבר כאן, באכילת צמדר יש לנקות את פחת הגפן שנמנעה מהניזק בגלל האכילה הזו. מביאה הגמרא תנאים נוספים הסוברים כך, אמר אביי, הני תנאי, אילו התנאים שיובאו בהמשך? ורבי שמעון בן יהודה אמרו דבר אחד. רבי שמעון בן יהודה אמר את הדה אמרן, את מה שהבאנו משמו, שהאנס אינו משלם צער מפני שמנע מן הנאנסת צער בעתיד. הניתנאי מהי? הילו התנאים שאמרנו שגם הם אמרו כך, מי הם? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, לגבי חיובו של מי שהיכה אישה והפיל את עוברה, שדינו שמשלם לבעל דמי ולדות. ומה שניזוקה ומצטערת עכשיו במה שהפילה, ללא מיילדת מאשר אילו ילדה היא מיילדת, הרי זה נכלל במה שמשלם לנזק וצער. רבי יוסי אומר, נקי יש לנקות מהתשלומים את דמי החיה, את דמי המיילדת שהיה לו לבעל לשלם, אילו לא היה מכה אותה והיה עובר נולד, ובמעשה הוא מנע מהבעל את ההוצאה הזו. בן עזאי אומר, נקי מזונות, יש לנקות מהתשלומים את דמי המזונות היתרים שהיה לו לבעל לתת לאישה בימים שהיא מתקשה ללד. והרשב"א כותב בשם ערך שבימי לידתה היא צריכה מטעמים יפים וטובים ומתוקים. ועוד הוא כותב שיש אומרים שבימי הנקתה היא צריכה מאכלים יתרים, שעכשיו שהיכה אותה ואינה מתקשה לילד, מנע ממנו את ההוצאות הללו. מכאן שגם התנאים הללו סוברים שיש לנקות מתשלומי הנזק את ההוצאות שהנזק מנע מהניזק. מפרשת הגמרא במנח לקור רבי יוסי ובן עזאי, מאן דאמר נקי, מי שסובר שמנקה דמי החיה את דמי המיילדת והוא רבי יוסי, כל שכן שהוא מסכים שנקי שמנקה גם את דמי המזונות היתרים שהיה על הבעל להביא לאישה בימים שהיא מקשה ללד. ומאן דאמר נקי, מזונות, מי שאומר שמנקה דמי המזונות היתרים וזה שיטת בן עזאי, לשיטתו רק אותם הוא מנקה, אבל נקי חיה לנקות את דמי החיה, את דמי המיילדת? לא, הוא לא מנקה אותה, משום דאמר לי, אומר הבעל למזיק, אית את הדידי פקיחה היא, אשתי פיקחתי, ולא מבעיה ואינה זקוקה לחיה, היא לא זקוקה למיילדת, ולא מנעת ממני הוצאת דמי מיילדת במעשיך, ולכן אין לך לנקותם מתשלומיך. מביאה הגמרא מעשה בענייני הסוגיה שלנו, רב פאפה ורבונה ברי דרב יהושע, עבוד עובדה כבתי דרב נחמן ב-60, עשו מעשה כדעתו של רב נחמן שגם בנזקי גופו, שמים את הנזק ב-60, שבא לידם אדם שהזיק את חברו, ושמו את נזקו ב-60, ולא כרבה שסבר שאין זה, אלא בנזקי ממונו שמחשבים ב-60. לישנה אחרינה, נוסח אחר במעשה הזה, רב פאפה ורבונה ברי דרב יהושע, שמו דיקלה, שמו, העריכו דקל שהוזק, אגב קטינה דארה, אגב שדה קטנה, ולא כמו שאורה ריש גלותה שיש לשום אותו בפני עצמו. ראינו גם כן ב-60. פוסקת הגמרא את ההלכה בשומת דקל והלכת הכבתי דרב פאפה ורבונה ברי דרב יהושע בדיקלה דארמה, הלכה כדעתם של רב פאפה ורבונה ברי דרב יהושע בדקל ארמי שיש לה שום אותו אגב שדה אחר, והלכת הכבתי דרש גלותה בדיקלה פרסאה, הלכה כדעתו של ריש גלותה בדקל פרסי שהוא חשוב מאוד ששמים אותו בפני עצמו ולא אגב השדה שהוא צמח בו. אילו הראש מסביר שדקל פרסי זה דקל שנגמר גידולו, אם יעקרו אותו וישתלו אותו במקום אחר הוא יתקיים ולכן לא שייך לקרקע ונישום בפני עצמו. לעומת זאת, דקל רומאי לא נגמר גידולו, ולכן נישום אגב הקרקע. והרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק ד' הלכה י' מפרש, שהכוונה לפירותיהם של דקלים אלו, שבפרסי פירותיו יפים ומשארים הדקל בפני עצמו, ואילו בדקל רומאי הם אינם יפים ומשארים אגב הקרקע. מביאה הגמרא מעשה שממנו נלמדים דיני קציצת תמרים שאינם גמורים. אליעזר זעירא, אליעזר הקטן, זה היה שמו וכינויו, וזה לשון ענווה כמו שמואל הקטן. הווה סאי מסנאי אוכמי, היו נעולות לרגליו נעליים שחורות כמנהג אבלים, וקאי בשוק עדי נערדה, היה עומד בשוק של נערדה. השכחו עדי ריש גלותה, מצאו אנשיו של ראש הגולה, ואמרו לה, ישאלו אותו, מה ישנה אני מסנאי? מדוע אינך לובש נעליים אילו דווקא? לפי שלא היו רגילים בנעליים שחורות, כך אומר התוספות בדיבור המתחיל אהבה, הם שואלים ממסכת ביצה דף תדבב עמוד א', ששם משמע שנעלו שחור בלבד, ומיישבים התוספות שהנעליים היו שחורות, אבל השרוכים היו לבנים. ואילו אליעזר זעירה לבש שחור כולו, גם בגדים שחורים שלא היה בהם שום לבנונית, מפני חיבתו לירושלים והתאבלותו עליה. ואילו המאירי כותב שהמנהלים שלפשו אמנם היו שחורים, אבל היו מבריקים ונוצצים, ואילו הוחמה הוא שחור כפיחם, ונעל כזו לבש אליעזר זעירה. אם כן, שאלו אותו אנשי ראש הגולה, מדוע אינך לובש את הנעליים האלו דווקא? אמר לו, הוא ענה להם, אליעזר זעירה, הרי לו לובשה משום דקמאביל נא ירושלים, מתאבל אני על חורבן ירושלים. אמרו לי, שאלו אותו, האם את חשיבת להתאבולי על ירושלים? האם אתה חשוב להתאבל על חורבן ירושלים? סבור יוהר אהבה, חשבו עבדי ראש הגולה, שהוא עושה כן משום גאווה שיש בו. ולכן, התיוע וחפשו הלקחו ועשרו, וכאשר ראה זאת אליעזר זעירה, אמר לו, גברא רבא אנא, אדם גדול הנני וראוי לי להתאבל על ירושלים. ולמרות שבמסכת נדרים דף צמח ב' עמוד א' הצטער רבי טרפון על שהשתמש בכתרה של תורה והציל בו את עצמו, כאן היה מותר לו לומר זאת, לפי שהם עצמם חפשו עד שיתברר אם הוא תלמיד חכם או לא. ובמה שאמר גברא רבא אנא, הודיע להם מה שביקשו לדעת. כך מיישב המהרש"א. ועוד הוא מתרץ ששם מבואר שהיה לרבי טרפון להציל את עצמו בדמים, כי הוא היה עשיר גדול, ואילו אליעזר זעירה לא היה יכול להציל את עצמו באופן הזה על ידי דמים. המשיכה הגמרא ומספרת, אמרו לי, מינה ידינן, מאיכן נדע שאכן אדם גדול אתה? אמר לו, הישיב להם אליעזר זעירה, יכולים אתם לבחון את ידיעותיי, ועל כן או אתון באו מיני מילתא, או אנא באי מיני חומילתא, או שאתם תשאלו נדבר הלכה ואשיב לכם, או שאשאל אתכם דבר הלכה. אמרו לי, באי את, תשאל אתה. אמר לו, איימן דקץ קופרה, מי שקצץ תמרים שאינם גמורות כאין בוסר בענבים, מה היא משלם, כמה הוא משלם בדמי ניסקו? אמרו לי, משלם דמי קופרה, וכיוון שאין להם עכשיו שום ערך, הוא לא משלם כלום. שאל אותם אליעזר זעירה, ואהבו תמרי, הרי סופם היה להיות תמרים. אמרו לי, אם כן, משלם דמי תמרי, אכן המזיק צריך לשלם דמי תמרים. חזר אליעזר זעירה ואמר לו, ועליו תמרי שק על מינה, ועלו לקח הימנו תמרים, ולמה שישלם תמרים? אמרו לי, אם כן, הימה לנת, תאמר לנו אתה מה דינו. אמר לו, הישיב להם, יש לשום את ההזק ב-60 תקלים הנמכרים עם הקרקע, שהקונה קרקע עם פירות מחשב בדעתו גם את הפירות שיבואו לאחר מכן, ונמצא שכשקצץ את הקופרה ירד ערכה להימחר, וזה כשיטת רב נחמן שגם בנזקי גופו נישום ב-60. אמרו לי, מן אמר קוותך, מי הוא האומר כמוך? אמר לו, השמואל חי ובי דינו קיים. שמואל חי ובי דינו קיים, יכולים אתם לשאול מהו הדין בזה? שדרו כמי דשמואל, שלחו את הדברים שאמר אליעזר זעירה לפני שמואל, אמר לו, הישיב שמואל, שפיר כאמר לכו ב-60. יפה אמר לכם שכך יש לשום ב-60. ראו אנשי ראש הגולה, שאכן אליעזר זעירה אדם גדול וראוי להתאבל על ירושלים, הוא שבקו והניחו לו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים, עם שאה שאה, עם שעתיים שעתיים, שאין שמים אגב השדה כלל. מבארת הגמרא את דעתו של רבי שמעון ושואלת מה היא טעמה, מה טעמו של רבי שמעון לפי שסובר, דהא דאמר רחמנא שמה שאמרה התורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד' וביער בשדה אחר, שמזה דרשנו לאל בדף נ"ח עמוד ב', שהפסוק מלמד ששמים את הנזק על גב השדה כולה, הני מילי, אין הדברים הללו אמורים אלא במידה בדבר דצריך לשדה, כגון פירות שאינם גמורים, ואילו הני, פירות אילו שהם גמורים, כיוון דלא צריך אלה שדה, בעיניו ביי שלומי. עליו לשלמם בשלימות. ומביאה הגמרא פסק הלכה בעניין, אמר אבונה ברכיה, אמר רב ירמיה ברבא, אומר אבונה ברכיה בשמו של רב ירמיה ברבא, שתי שמועות בשם רב. דן רב במעשה שהיה לפניו כרבי מאיר, ובמקרה שיבואר לאלן, ופסק הלכת הלימד לתלמידים הלכה פסוקה לדורות כרבי שמעון. זאת אומרת שבשני הדינים הללו הוא הורה כיחיד נגד רבים, ולכן נזכרו שתי ההלכות הללו יחדיו. מסבירה הגמרא מה שאמרנו, שדן רב כרבי מאיר, זה רבי מאיר בברייתא הזו. דתניא, נאמר בברייתא, מסכת כתובות דף צדי ה' עמוד א', כתב אדם לראשון שהוא מוכר לו את השדה המיוחדת לכתובת אשתו, והלך אותו אדם לאישה שתחתום גם כן על המחירה הזו, לפי שללא הסכמתה הרי משועבדת השדה לכתובתה, ותחזור האישה ותגבה את השדה ממנו לכשתתבע כתובתה, ובא אותו אדם להחתימה שתוותר על השדה הזו. ולא חתמה לו. ושוב מחר הבעל את השדה לשני, והלך אותו אדם לאישה והסכימה למחירה וחתמה לו, עבדה כתובתה לפי שמחלה עליה במחירה הזו, ואינה יכולה לומר שלא התכוונה באמת למחירה, אלא נחת רוח עשתה לבעלה. שאם כן, היה לה לחתום כבר לראשון. מוכח שאינה חפיצה בנחת רוח שלו, מה שחתמה לשני, באמת חתמה ומחלה. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גם באופן זה שלא חתמה לראשון, יכולה היא עדיין שתאמר, נחת רוח עשיתי לבעלי. אתם, מה לכם עליי? ובזה דן רב כרבי מאיר. וגם פסק רב הלכתה כרבי שמעון, כי עד אתנן, כמו ששנינו במשנה לאל בדף נ"ה עמוד ב', רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים. אם אכלה שאה, משלם שאה, ואם אכלה שעתיים, משלמת שעתיים. ואין שמים אגב השדה, אלא בפירות הצריכים לשדה. כשהפירות עדיין צריכים לשדה, שמים אגב השדה, פירות גמורים, שמים אותם בפני עצמם. ומכאן מקובלנו, בכל מקום שהעומד לגזוז כגזוז דמי, והעומד להיבצר כבצור דמי, וכן כל כיוצא בזה. כך התוספות בדיבור המתחיל, הוא פסק הלכה כרבי שמעון. אילו השח חולק וסובר שיש לחלק בין דיני שומה לשאר דינים, שרק בשומה אגב קרקע עומדים שעומד להתעלש כתלוש דמי ולא בנידון, אם פרי מסוים נחשב קרקע לפי שהוא מחובר אליה, או אינו נחשב קרקע לפי שהוא עומד להתעלש וכדומה. חי את החי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף נ"ט עמוד ב'. המשנה עוסקת בדין תבואה שהוכנסה לשדה של אחר ונאכלה על ידי בהמות של בעל השדה. הובאה המשנה כאן כדי לומר שלמרות שנתבהר במשנה הקודמת שהיא מחלה בהמה פירות גמורים משלם בעליה פירות גמורים, מכל מקום יש אופנים שפטור כשאכלה את הפירות בהמת בעל השדה. אם כן, המשנה שלפנינו עוסקת בדין תבואה שהוכנסה לשדה של אחר ונאכלה על ידי בהמות של בעל השדה, או שהם ניזוקו מן התבואה, על מי הייתה מוטלת חובת השמירה שיישא עכשיו בהפסד. אומרת המשנה ודף נ"ט עמוד ב', המשנה הראשונה, המקדיש, המכניס תבואה לעשות ממנה גדיש בתוך שדה של חברו שלא בנטילת רשות והסכמת בעל השדה, ובאה ואכלתן בהמתו של בעל השדה, בעל השדה פטור מלשלם על התבואה שניזוקה. והטעם, משום שיכול בעל השדה לומר לבעל התבואה, מה תבואתך עושה ברשותי. עוד תוספת הסבר, שלא ידע בעל השדה שהוכנסה תבואה לשדהו, ולכן לא היה עליו לשמור. הראשונים מאירים שהדין הזה ממש נשנה כבר לאל בדף ממזיין עמוד א', המכניס פירות לחצר בעל הבית שלו ברשות. והם מפרשים שזה נשנה כאן פעם נוספת, משום שלאל נחלקו בזה רבי ורבנן, ואילו כאן סתה מתנה כשיטת רבנן, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. עוד אומרת המשנה, ואם בהמת בעל השדה החליקה על התבואה, אבל לידי כך הוזקה בהן, הרי בעל הגדיש חייב בתשלומי נזקה. אבל אם נזוקה על ידי האכילה כגון שאכלה יותר מכפי הרגלה, פטור משום שהיה לה שלא תאכל, כמו שאומר רב לאל בדף ממזע אין עמוד ב'. אם היא החליקה הוא חייב מדין בור ברשות הנזק, שהתבואה שהניח תקלה היא ודין בור לה. אם בעל התבואה הקדיש, הכניס תבואתו לעשות גדיש ברשות ובהסכמת בעל השדה, הרי בעל השדה חייב לשלם על התבואה שניזוקה. וכן אם הוזקה בהמתו על ידי התבואה פטור המכניס, כיוון שהכניס ברשות, ואף שלא אמר בפירוש שמקבל עליו שמירה מכל מקום, כיוון שהסכים שיכניס את התבואה, הרי זה כקבלת שמירה עליה. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. בפרק הקודם בדף מ"ז עמוד א', שנינו מחלוקת בין רבי לחכמים בדין הזה. דעת חכמים היא שכשהרשה להכניס לרשותו חפץ או בהמה, הרי זה כאילו קיבל עליו לשומרם. ולרבי אין רשותו אלא רשות להכניס, אבל אין עליו חובת שמירה עד שיקבל על עצמו את השמירה בפירוש. מבררת הגמרא, לימה, אם נאמר תנן שכוונת התנא כאן לסתום דלא כרבי, לפסוק שלא כמו רבי אלא כמו חכמים. לאי כרבי, הרי אמר רבי שאינו חייב באחריות עד שיקבל עליו בעל הבית בפירוש לשמור, ואין די בהסכמתו להכנסה לרשותו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפא, לעולם אין ראיה ממשנתנו שלא כרבי, לפי שאחה כאן במשנתנו בדנתר בידרי עסקינן. מדובר בשומר הגרנות שכל בני הבקעה עושים את גדישם בשדה אחת וממנים שומר לשמור על כל הגרנות. בזה מודה רבי, דכיוון דאמר לאיל וקדוש, ברגע שאמר לו הכנס תבואתך ועשה גדיש, למרות שלא קיבל עליו בפירוש לשמור, מכל מקום איל ואנטר לחו, כוונתו לומר לו ייכנס ואשמור לך, לפי שזו עבודת השומר לשמור את התבואה. והנה הגענו למשנה השנייה בדף נ"ט עמוד ב'. מכאן ועד סוף הפרק בדף סמך ב' עמוד ב', עוסקת המשנה בדיני האב הרביעי מארבע אבות המזיקין, שהוא האבער, דהיינו האש. פתחה המשנה בדין השולח אש על ידי אחרים, וכן בדין אש שנעשתה על ידי שותפים. כותב במלאכת שלמה ששמח התנא את הדין של אש למשניות הקודמות, מפני שנזכר בהם חיוב בהמה על אכילת גדיש ועל אכילת קמה, וכן באש נאמר בפסוק, ונאכל גדיש או הקמה או השדה. ופתח דיני אש בדין חירש שוטה וקטן, לפי שבתחילת הפרק, פרק הכונס, הפרק שאנו עוסקים בו, הובא דין של מסר הבהמות לחירש שוטה וקטן שאינו נחשב לשמירה. אומרת המשנה השנייה בדף נונטט עמוד ב', השולח את הבעירה, מניח אש דולקת ביד, ברשות, חירש שאינו שומע ואינו מדבר שאין בו דעת, או שהניחה ביד שוטה וכן היא מניחה ביד קטן, והלכו הם עם האש והזיקו, אותם אין לחייב לפי שאינם בני דעת. ומכל מקום גם המשלח פטור בדיני אדם לפי שהם הלכו והזיקו, ולא האש שלו לבדה, ומכל מקום חייב המשלח בדיני שמיים. ואם שלח את האש ביד אדם פיקח, ביד אדם ברדת, הרי הפיקח חייב בתשלום ההזק, והמשלח פטור לגמרי. ויש מחלוקת ראשונים אם הדין הזה הוא רק באופן שלא אמר להם לילך ולהזיק, אבל אם אמר להם לילך ולהזיק בפירוש, חייב, או גם כששלח אותם בפירוש, פטור. ומה שאין חייב המשלח מדין שלוחו של אדם כמותו, אמרה הגמרא במסכת קידושין לעניין שלח ביד פיקח בדף מבית עמוד בית, שאין שליחות לבר עבירה. אלא שכותבים התוספות במסכת בבא מציע דף יוד עמוד בית דיבור המתחיל אישה, שלגבי חירש שוטה וקטן שאינה בני חיובה, תלוי דין זה בשני התירוצים בגמרא, בבבא מציע בדף מבית עמוד בית. האם כשהשליח אינו בר חיובה שייך גם כן הכלל הזה שאין שליח לדבר עבירה? ולכן כתבו שהטעם שפטור המשלח הוא משום שחירש שוטה וקטן אינם בני שליחות. עכשיו אומרת המשנה דין של אש שנעשתה על ידי כמה אנשים מחייב עליה. אומרת המשנה, אחד הביא את האור, אם אחד הביא את האור את האש עצמה והניחה, ולאחר מכן בא אחד והביא את העיצים, האחרון זה שהביא את העיצים, הוא החייב הראשון שהביא את הלהבה פטור. זאת לפי שהראשון לא עשה כלום, שבלעדי העיצים לא הייתה אש יכולה לבעור ולהזיק. לכן, נחשב השני לבדו כי עושה את האש המזיקה, וכן להפך, אם בתחילה אחד הביא את העיצים ואחר כך בא אחד והביא את האור, האחרון שהוא המביא את האור חייב. אבל אם שניהם הביאו כאחד, אחד הביא את האש ואחד את העיצים, שניהם חייבים. אבל, אומרת המשנה, אם אין רוח מצויה והאש הייתה דואכת ובא אחר וליבה, הבעירה על ידי שהשיבה לה רוח, שניהם פטורים והמלבה חייב, שעל ידי ליבויו נעשתה האש למזיקה. ואם גם בליבויו לא היה בכדי להבעיר את האש, אלא ליבתה הרוח שאינה מצויה את האש, כולן פטורים לפי שלא היה להם לעלות על דעתם שתבוא רוח שאינה מצויה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף נונטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שלוש שורות לפני סוף דף נונטט. שנינו במשנה ששולח אש ביד חירש שוטה וקטן והזיקה, פטור. מביאה הגמרא דעות שונות אי מתי נאמר הפטור הזה. אמר אש לקיש משמי דחזקיה, מה ששנינו במשנה ששולח אש ביד חירש שוטה וקטן שפטור המשלח, לא שנו, לא דיברנו, אלא שמסר לו גחלת, גחלים שאין להם קיום כלל בלא ליבוי, וליבה החירש או השוטה או הקטן. אבל אם מסר לו שלהבת, אם מסר לחירש שוטה וקטן להבת אש בוערת, חייב המשלח. מה היא טעמה? מהו הטעם לדבר? משום שמאסף של המשלח כגרמו לו. הם שגרמו לזה. ורבי יוחנן אמר, אפילו מסר לו שלהבת שהיא מלובה כבר, גם כן פטור. מה היא טעמה? מה הטעם לדבר שהמשלח פטור? משום שצוות דחרש, אחיזתו של החרש שנטלה והלך להזיק עמה, היא שגרמה לו להזק, ולא מחייב ואינו מתחייב עד שימסור לו גבזה, שימסור לחרש עיצים יבישים, או סלטה, עיצים דקים, ושרג אבנר דולק. דעהו שבזה ודאי מעשה דידי גרמו, שזה בזה ודאי מעשה המשלח הם שגרמו להזק, ורק אז הוא יהיה חייב. רש"י ליל בדף חב בית עמוד בית כתב, שבזה המשלח ודאי פושעו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, בא אחר וליבה, המלבה חייב. מבררת הגמרא את הגרסה במשנה, אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני וליבה לא משתבש, וכן מן דתני וניבה לא משתבש. מי ששונה בגרסתו במשנה בא אחר וליבה, הוא איננו טועה, וגם מי ששונה במשנה בא אחר וניבה, עם נון, לא משתבש, הוא אינו טועה, לפי שמצינו את שתי הלשונות על עניין עברת האש, על ידי שמיישיב עליה הרוח. והוא מסביר, מן דתני מי ששונה ליבה לא משתבש איננו טועה, דכתיב, כתוב אצל משה בסנה, בספר שמות פרק ג' פסוק ב', וירא מלאך השם אליו בלבת אש, ופירושו להבת אש, הרי שלהבה נקראת לבה על שם ליבויה. ומן דתני ניבה, מי ששונה ניבה גם כן לא משתבש איננו טועה, דכתיב, כתוב בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק י"ט, בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם. שהקדוש ברוך הוא יברא ויחדש לישראל צורת דיבור של שלום, הרי שניב זה ביטוי של דיבור, וכשאדם מדבר הוא מנענע שפתיו ויוצא מהם רוח, לכן ניתן לקרוא להשבת רוח בכדי להעביר את האש בלשון ניבוי, ולומר באחר וניבה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ליבתה הרוח כולן פטורים. מביאה הגמרא ברייתא בדיני ליבוי אדם ורוח באש אחת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אם אדם ליבה אש וליבתה גם הרוח המצויה את אותה אש, אם יש בכוח ליבויו שלו לבדו בכדי ללבותה לאש, וברוח לבדה אין בכדי ללבות, חייב המלבה. ואם לאו, ואם גם בליבוי שלו לבדו אין בכדי ללבות, במקרה כזה הוא פטור. ואף שבכל אש חייב, גם כשהרוח הוליכה את האש עד מקום הנזק, ואם כן הוא הדין בזה, אף שהרוח השתתפה עמו בהכנת הנזק שהתחייב, מתרצים התוספות לדיבור המתחיל ליבה, שבאש לא חייבה התורה עד גמר מעשה האש, שיהיה על ידו, ולא שיהיה צורך עוד בשום סיוע בכדי לגמור את עצם האש. רק אחרי שהאש עצמה נגמרה ונעשתה, חייב הוא גם אם הרוח הוליכה אותה למקום אחר. הם דורשים זאת מהפסוק, המבעיר את הבעירה, שדווקא אם הוא לבדו יבעיר את הבעירה בלא צורך לגורם אחר, אז הוא חייב. לכן כאן שעדיין אין כאן אש המזקת בלא שילבו אותה, והאש לא נתלבטה על ידי מעשה שלו לבד, לכן הוא פטור. והגמרה מבררת את דברי הברייתא, מקשה הגמרה, אמרת שימן בליבויו שלו לבדו בכדי ללבות ללא ליבוי הרוח הוא פטור, המים מדוע הוא פטור? להבי שיהיה חייב כמו שמצינו בזורה, בשבת ורוח מסייעתו, והיינו כשהוא מפריד את המוץ מהתבועה על ידי ענפת התבועה ברוח, שחייב על כך משום מלאכת זורה, הרי שאף שרק בצירוף הרוח נעשתה הזריעה, בכל זאת נחשב הוא כעושה המעשה כולו וחייב. כמו כן לעניין נזקי האש, התחייב כמבעיר האש אף שלא יביר לבדו אלא בצירוף הרוח. מביאה הגמרא ארבע תשובות לשאלה הזו. אמר רבי יחא במאי עסקינן, הברייתא כאן מדברת כגון שליבה הוא מצד אחד, ובצד זה לא נתלבטה כלל, אלא ליבתו הרוח מצד אחר. ולכן הוא פטור לפי שליבויו לא הועיל כלום, ואין המדובר שליבו שניהם כאחד באותו מקום. רבא אמר תירוץ אחר, מדובר בברייתא כגון שליבה ברוח מצויה, ובזה עדיין לא נתלבטה האש, ולאחר מכן באה וליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה. ולא היה לו לעלות על דעתו שתבוא הרוח שאינה מצויה ותבער את האש. מה שזורה בשבת חייב על זריעה ברוח, זה משום שזרה ברוח מצויה שגם היא מספיקה בכדי להפריד את המוץ מן הגרעינים. רב זיירא אמר תירוץ שלישי, כגון דצמרה צמורה. מדובר במקום שלא ליבה על ידי נשיבת רוח, אלא על ידי שהוציא חום הבל פיו על ידי נשימתו. וזה לא נחשב לליבוי כלל. ולדעת האמוראים הללו, אם יש בליבויו בצירוף הליבוי של רוח מצויה בכדי ללבות, חייב כזורה ברוח. והתירוץ הרביעי של רבשי חולק על שלוש התירוצים הקודמים. רבשי אמר, חילוק דין זורה בשבת מדין אש, ולעולם כיוון שליבויו נצרך לסיוע של הרוח, הוא אינו מתחייב על האש הזו, כי הוא אינו נחשב כעושה אש, וכי כאמרין על מה שאמרנו שזורה בשבת, ורוח מסייעתו שהוא חייב, אני מי לזה רק לעניין איסורי שבת, לפי שמלאכת מחשבת אסרה תורה, דהיינו, שהתורה אסרה כל מלאכה שחשב וכיוון לעשותה, ובזורה כוונתו הייתה של ידי הרוח, הוא יזרה את התבועה ונתקיימה מחשבתו ולכן חייב. אבל אחר כאן לגבי נזיקין גרמה באלמה הוא, כיוון שלא עשה לבדו את האש אלא רק גרם לה בצירוף הרוח, גרמה בנזיקין פטור. ולכן במקרה שלנו לגבי אש יהיה האדם פטור. והראשונים מביאים את הסוגיה במסכת בבא בתרא בדף חבב עמוד א' לעניין רק תדיינו נעור את הפשטן, שהייתה יוצאת בשעת ניפוץ הפשטן ועל ידי הרוח נפגעו עוברים ושבים. ורבינה יתיר להם את הדבר לפי שאין זה חיצים שלהם אלא של הרוח. הקשה עליו מר ברבשי מזורה ורוח מסייעתו, ומריימר אמר שם להלכה שכן חייבים על זה כזורה והרוח מסייעתו. אומרים הראשונים שמדברי רבשי כאן נשמע שחלוק דין זורה בשבת מדיני נזיקין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נ"ח ממסכת בבא קמא, דף המצוי בפרק השישי של המסכת, פרק ששמו הכונס, עם שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה החידוש כשנחבטה בהמה בפירות אז היא משלמת מה שנהנית? שאלה שנייה, כיצד מדובר במשנה שהבהמה נפלה באונס? שאלה שלישית, לרבי יוחנן, עד מתי הבהמה משלמת מה שנהנית אפילו מהערוגה לערוגה? שאלה רביעית, כיצד שמים דמי ערוגה שהבהמה הזיקה? שאלה חמישית, איזו שדה מחירה נמוך מדי ואיזו מחירה גבוה מדי ומדוע? השאלה השישית והאחרונה על דף נונחת, כיצד פסק ריש גלותה לשום להעריך את הדקל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"ב בתמוז תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, הדף נ"ח, ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, חב ג' בתמוז תפשין עין וב, ערב שבת קודש פרשת מטות, ערב שבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולגאולה, בסייעתא דשמיא במהרה בימינו, ונלמד את דפים נונטט וסמך ממסכת בבא קמא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.